הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השני מהלכות נזירות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על אופן חלות הנזירות, אופני נזירות שלא חלים ודין התרת הנזירות, דין המדפיס בנזירות, דיני ספק נזירות, נזירות שתלאה בדברים שונים, דיני נזירות הקטן, דיני הנזירות של גויים, נשים ועבדים כנעניים, והרמב״ם מסיים בדיני הנזירות בזמן הזה ובחוץ לארץ. פותח הרמב״ם בהלכה א', הנודר בנזיר שקיבל על עצמו להיות נזיר, והוא עשה זאת בשוגג שבשעת נזירותו לא הכיר לגמרי דיני הנזירות, או באונס כגון שקיבל על עצמו נזירות למוכסין, אם יש לו דבר החייב במחס, או שנדר כדי לזרז את חברו לדבר מה, כגון שאמר לו הרי אני נזיר אם לא תבוא לסעוד אצלי, או שנדר דרך הווי, דיינו דרך גוזמה והפלגה, כגון שאמר הרי אני נזיר אם לא ראיתי חומת טירפלוני גבוהה עד לרקיע, הרי בכל אילו האופנים שקיבל על עצמו נזירות, הרי זה פטור מלקיים נזירות, וכפי שהדינו בשאר נדרים מסוגים אילו. ומי שנדר בנזיר וניחם על נדרו שהתחרט על כך, הרי זה נשאל לחכם ומתיר לו החכם את נזירותו על ידי שפותח לו פתח, כדרך שמתירין את שאר הנדרים, שנאמר בתורה בפרשת הנזירות המופיעה בפרשת נשא, כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם, שהפסוק מכנה את הנזירות נדר, ומכאן שחלים עליה דיני הנדרים. הלכה ב', מי שנדר בנזיר והלך בתום ימי נזירותו כדי להביא את קורבנותיו שנזר על דעת שהביאם במלות ימי נזרו, דהיינו שהוא קיבל על עצמו את הנזירות על דעת להביא בהמות מסוימות לקורבן לבית המקדש בתום ימי נזירותו כפי המתחייב מדיני נזיר, אך כאשר הוא הלך להביא את אותם בהמות מצען שנגנבו או נגנבה בהמה אחת מהן, הרי הדין בזה הוא שאם עד שלא נגנבה הבהמה נזר שבזמן התחייבותו בנזירות הבהמה הייתה עדיין ברשותו, הרי זה נעשה נזיר, דאין זו נזירות בטעות, משום שבשעה שקיבל על עצמו את הנזירות על מנת להביא את הבהמות הללו לקורבן, היו הבהמות הללו ברשותו וחלה עליו הנזירות. ויתרה מזו, שהוא איננו יכול אף להישאל על נזירותו לחכם מחמת שנגנבו הבהמות, משום שאין מתירין את הנדר על ידי דבר חדש שנולד שהוא איננו שכיח. ואם מאחר שנגנבה או שעבדה או שמתה נזר, שבשעה שהוא קיבל על עצמו את הנזירות, הוא חשב שהבהמות עדיין ברשותו, אך עתה מתברר לו שעוד לפני שהוא קיבל על עצמו את הנזירות כבר נגנבו או עבדו או מתו, ואף אם הדבר קרה רק לאחת הבהמות, הרי אינו נזיר כלל, מפני שזה נזר בטעות, שאינו צריך אף שאלה לחכם, משום שנזירותו הייתה על דעת שיש לו את הבהמות הללו כדי להביאם לקורבן, ומאחר שלמעשה בשעה שקיבל על עצמו את הנזירות כבר לא היו הבהמות ברשותו, הרי קבלת הנזירות שלו היא בטעות והיא לא חלה כלל, ואינו צריך אף שאלה לחכם. הלכה ג', והמדפיס בנזירות שהוא קיבל על עצמו להיות כאדם אחר שהוא כבר נזיר, וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה, הרי זה נעשה נזיר בכך כמו שביארנו בהלכות נדרים בדין כל המדפיס בנדר, שכאמור נזירות דינה כנדר, וזאת בשונה משבועה שאי אפשר להדפיס בה. ואתה מבאר הרמב״ם את אופני ההדפסה בנזירות. הלכה ד', היה נזיר עובר לפניו ואמר הרי אני כזה, הרי זה נזיר משום שהדפיס את עצמו בנזירותו של הנזיר. נדר חברו בנזיר ואמר הוא פי כפיו מיין, שפי יהיה אסור כפיו של הנזיר בשתיית יין, או שאמר שערי כי שערו מלהיגזז, ששערי יהיה אסור בגזיזה כשערו של הנזיר, הרי זה נעשה בכך נזיר, דדי שמזכיר את אחד הדברים שהנזיר אסור בהם כדי להיעשר בכולם. וכן אם שמע את חברו המתחייב בנזירות ואמר ואני, הרי אם אמר זאת בתוך כדי דיבור, תוך כדי הזמן של שאלת שלום של התלמיד לרבו, משעה שחברו קיבל עליו נזירות, ושמע אדם שלישי בתוך כדי דיבור של שני ואמר אפו ואני, ואפילו אין מאה אנשים, שכל אחד מהם אמר ואני בתוך כדי דיבור לאמירתו של חברו, הרי כולן נעשים נזירים, ודווקא במקרה זה האחרון שהוא אמר רק ואני, חייבת להיות אמירתו בתוך כדי דיבור לאמירתו, מאמירתו של חברו. משום שכיוון שאמר רק ואני ולא פירש מה, הרי אין זה ברור שמתכוון לנזירות. אך במקרים שבתחילת ההלכה, שהנזיר עובר לפניו ואמר הרי אני כזה, או שאמר בפירוש שאוסר על עצמו את היין או את גזיזת השיער, הרי אף לאחר כדי דיבור חלה נזירותו. הלכה היא אומר הרי אני נזיר כשיהיה לי בן, שהוא מקבל על עצמו לנזירות שתחול כשיוולד לו בן, וחברו אמר ואני הרי חברו נזיר מיד, עוד לפני שנולד לראשון בן, אף שעדיין לא חל הנזירותו של הראשון, משום שאיננו מדפיס בתנאו של חברו כשיוולד לי בן, אלא בעיקר דיבורו של חברו בנוגע לנזירות. הלכה ואומר לחברו הרי אני נזיר כשיהיה לך בן, ושמע חברו אדם שלישי ואמר ואני, שמשמעות הדברים הפשוטה היא שאף אני אהיה נזיר כאשר יהיה לראשון בן. מכל מקום, אין זה האחרון נעשה נזיר, וזאת מפני שלא נתכוון זה האחרון באמירתו ואני להתחייב אפול להיות נזיר, אלא בכוונתו לומר שאף אני אוהב דיינו חפץ שיהיה לך בן, כמו זה, כמו הראשון שקיבל עליו נזירות מתי שיהיה לך בן. והסיבה שהוא אמר זאת תכף לאחר אמירתו של חברו, היא מפני שהרי הוא בוש ממנו, שכאשר השני קיבל עליו נזירות, כאשר יהיה לראשון בן, שבכך הוא מראה את גודל חפצו שיהיה לראשון בן, הרי השלישי התבייש שלא לומר כלום, ולפיכך הוא אמר ואני כדי להראות לו שגם הוא חפץ מאוד שיהיה לראשון בן, אך לא הייתה בכוונתו לקבל על עצמו נזירות. הלכה זין, והאומר הרי אני נזיר כשיהיה לפלוני בן, שלא בפניו של אותו פלוני, ושמע חברו אדם שלישי ואמר ואני, הרי זה ספק, שמה לא נתכוון אלא להיות נזיר כמותו, שבניגוד למקרה של ההלכה הקודמת, הרי אין אותו אדם שהם חפצים שיהיה לו בן נמצא בפניהם, ואם כן אין לו סיבה להתבייש ממנו ולכן לומר ואני, ויש מקום לומר שהוא התכוון לקבל על עצמו נזירות, או שגם גם במקרה זה כוונתו רק הייתה לומר שאני אוהב אותו, את אותו אדם, וגם אני רוצה שיהיה לו בן כמותך, כפי שאתה חפץ בכך. והכלל הוא שספק נזירות להקל, מכיוון שנאמר לגבי נזירות איש כי יפלי לנדור, שיפלי משמע שיפרש את נזירותו בצורה ברורה, אך אם יש להסתפק בדבריו לא חלה נזירות כלל. הלכה אחת, שניים שהיו מהלכים בדרך, וראו אדם אחד בא כנגדן, שהוא צועד לעברם, ואמר אחד מן השניים, זה ההולך כנגדנו, שימונו, ואמר חברו, שאין זה שימון אלא ראובנו, ואמר זה הראשון, הרי אני נזיר, אם יהיה זה ראובן, דיינו אם יתברר שטעיתי, והוא איננו שימון אלא ראובן, ואמר האחר, הרי אני נזיר, אם יהיה שימון, אם יתברר שהוא שימון, לא כפי שאמרתי שהוא ראובן, והיא הגיע אליהם והתברר שהרי הוא ראובן, כפי שאמר השני, הרי זה הראשון נזיר. ואם התברר שהיה אותו אדם שמעון, הרי חברו שאמר שהוא ראובן נזיר, שהתחייבות נזירותם חלה כמו שנדרו. וכן כל כיוצא בזה, שאם אמר אדם שבאם התברר שטעה בדבר מסוים הרי הוא נזיר, הרי באם התברר שטעה נזירותו תחול. ואם אותו אדם שבא כנגדם לא הגיע אליהם, אלא חזר לאחורה ונעלם מעיניהם, ולא ידעו מי הוא, שאין להם דרך לברר אם הוא היה ראובן או שמעון, הרי אין אחד מהם נעשה נזיר, וזהו על פי הכלל המבואר בהלכה הקודמת שספק נזירות להקל. וכן האומר הרי אני נזיר אם יהיה בכרי זה, דהיינו הרימה תבועה זו, מהעקור של תבועה, עקור מידת נפח של 30 סאה כ-216 ליטרים, והלך למודדו ומצאו שנגנב או שעבד, הרי אדם זה אינו נזיר, שהרי אי אפשר לדעת האם היה בכרי מהעקור, ומספק לא חל הנזירותו, וכן כל כיוצא בזה כשתלה את נזירותו בדבר שאי אפשר לבררו, הרי נזירותו לא חלה משום שספק נזירות להקל. הלכה יהוד, היו מספר אנשים מהלכים בדרך וראו את הקוי מרחוק, שלדעת הרמב״ם הוא בריאה בפני עצמה, דיינו מין בפני עצמו, שהסתפקו החכמים האם הוא באימה או חיה. ואמר אחד מהם הרי אני נזיר שזה חיה, ואמר אחר הרי אני נזיר שזה באימה, ואמר אחר אדם שלישי הרי אני נזיר שאין זה הקוי חיה, ואמר אחר אדם רביעי הרי אני נזיר שאין זה באימה, ואמר אחר אדם חמישי הרי אני נזיר שאין זה הקוי לא חיה ולא בהמה, דהיינו שיש בו דבר שבו הוא איננו דומה לא לחיה ולא לבהמה. ואמר אחר הרי אני נזיר שזה הקוי הוא בהמה וחיה, הרי כולם נזירים. ולא מפני הספק, שהרי ספק נזירות להקל, אלא מפני שכל אחד מהם צדק במובן מסוים בתנאי שהתווה לנזירותו. מפני שעכו יש בו דרכים דיינו עניינים שהוא שווה בהן לחיה, ויש בו דרכים שהוא שווה בהן לבימה, ויש בו דרכים שהוא שווה לחיה ולבימה, ויש בו דרכים שהוא אינו שווה לא לבימה ולא לחיה. ואנו עומדים את דעתו של מי שאמר הריני נזיר שזה חיה, שאין כוונתו שהוא שווה לחיה לגמרי לכל דבר ועניין, אלא שהוא יהיה נזיר אם יש בו דבר שבו הוא דומה לחיה. וכך גם מנוגע לכל שאר אלו שקיבלו על עצמם נזירות, וזאת משום שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, ומסתם התכוון לנדור באופן המועיל. והוא הדין עם המהלכים בדרך ראו אנדרוגינוס, שיש בו איבר זכרות ואיבר נקבות, והוא ספק בין זכר לנקבה, ונחלקו בו אותם האנשים האם הוא איש או אישה, ונדרו על דרך שנדרו אילו בקוי, שאחד אמר הריני נזיר שזה זכר, והשני אמר הריני נזיר שזה נקבה, והשלישי אמר הריני נזיר שאין זה זכר, והרביעי אמר הריני נזיר שאין זה נקבה, והחמישי אמר הריני נזיר שאין זה לא זכר ולא נקבה, והשישי אמר הריני נזיר שזה זכר ונקבה, הרי כולם נזירים, מפני שהאנדרוגינוס יש בו דרכים שהוא שווה בהן לאיש, ויש בו דרכים שהוא שווה בהן לאישה, ויש בו דרכים שאינו שווה בהן לא לאיש ולא לאישה, ויש בו דרכים שאין שווין לאיש ולאישה, וכאמור בנוגע לקוי אנו עומדים את דעתו של כל אחד מהם שהוא נדר באופן המועיל, שאין כוונתו שהוא נזיר אם הוא יהיה רק זכר, אלא אף אם באופן אופן מסוים הוא שווה לזכר, וכך בכל שאר הנודרים. מבאר הרמב״ם בהלכה י' א', וכל הדרכים האלו האמורים לגבי אנדרוגינוס שבהם הוא שווה לזכר או לנקבה, בענייני המצוות ולא בטבעו ותולדתו, שמשמעות הדרכים הללו שבהם הוא דומה לזכר או נקבה היא הלכתית ולא ביולוגית פיזית, וכן דרכי הקוי שבהם הוא דומה לבהמה או לחיה בענייני המצוות ולא בטבעו ותולדתו. ומבאר הרמב״ם את המשמעות ההלכתית תחילה בנוגע לקוי. כיצד דמו טעון כיסוי כשנשחט כחיה, ולא כי בהמה שאין דמה טעון כיסוי, דמכיוון שהוא ספק הרי ספקא דאורייתא לחומרא, וחלבו אסור כי בהמה, ולא כחיה שחלבה מותר, שצריך להחמיר מספק, והרי הוא כלאיים עם הבהמה, וכן עם החיה, כאילו אינו חיה ולא בהמה, וגם זאת משום שהוא ספק האם הוא בהמה או חיה. וכתבו המפרשים שאין כוונת הרמב״ם לעניין ארבעה, דרי מכיוון שהוא מין בפני עצמו, הרי אף אם הוא היה מין בהמה או מין חיה, הרי הוא היה אסור בארבעה עם מין בהמה או עם מין חיה אחר, אלא לעניין להניגם זה עם זה, שמותר להניג שני מיני בהמה תאורה או שני מיני חיה תאורה זה עם זה, אך את הקוי אסור להניג לא עם בהמה ולא עם חיה, מספק האם הוא בהמה או חיה. והקוי טעון שחיטה כשרוצים לאכול את בשרו כדין בהמה וחיה, ואילו הדרכים שבהם הוא שווה לבהמה ולחיה. ויש בו דרכים אחרים שיש דינים אחרים לקוי, הנוגעים למצוות אחרות, וכל אחד מהן יתבאר במקומו. וכן אנדרוגינוס מתאמה בלובן כשיוציא שכבת זרע במראה לובן כדין האנשים, הזכרים, הוא מתאמה באודם, אם יצא ממנו מראה אדום, הרי הוא תאמה בתומת הזווה או הנידה כנשים, והוא מתאמה בשתי אמרות מספק האם הוא זכר או נקבה, ואינו נמכר בעבד עברי, דיינו שאין מוכרים אותו להיות עבד, לא כאנשים ולא כנשים, וזאת משום שזכר אינו נמכר בעבד עברי, אלא כאשר הוא נעשה גדול, ונקבה אינה נמכרת באמה העברייה, אלא כאשר היא קטנה, ומכיוון שהאנדרוגינוס הוא ספק אם זכר או נקבה, אינו נמכר כלל בעבד עברי. והאורגו, מי שהורג את האנדרוגינוס, נהרג עליו כאנשים וכנשים, שזהו דין משותף הן באנשים והן בנשים. וזוהי הדרך שבה הוא דומה לאנשים ולנשים. ויש בו באנדרוגינוס דינים אחרים, הנוגעים למצוות אחרות, וכל אחד מדינים אלו ייכתב במקומו לעניין אותה מצווה. הלכה י"ב, וכן עם קבוצת האנשים שהלכו בדרך ראו אנשים הבאים כנגדם, מהם פיקחים, הרועים ומהם סומים, עבריים, ואמר אחד מקבוצת האנשים, הרייני נזיר, שהאנשים אלו הבאים כנגדנו פיקחיניהם, ואמר אחר, הרייני נזיר, שאין אלו סומין, ואמר אחר, הרייני נזיר, שאלו פיקחין וסומין, ואמר אחר, הרייני נזיר, שאין אלו לא פיקחין ולא סומין, הרי כולם נזירים, משום שכאמור, אין אדם הוציא את דבריו לבטלה, ואנו מסברים את דבריו של כל אחד מהם, באופן המועיל לחלות הנדר, שהאומר הרי אלו פיקחין, כוונתו שיש באילו פיקחין, וכן האומר שאין אילו פיקחין, כוונתו שיש בהם שאינם פיקחין, וכך הלאה בכל הנודרים, והאומר שאין אילו לא פיקחין ולא סומין, בכוונתו לומר שלא כולם פיקחים ולא כולם סומים, ולפיכך הרי כולם נזירים, וכן כל כיוצא בזה שנדר באופן דומה בפרטים אחרים. הלכה י' ג' קטן שהגיע לעונת נדרים, שהגיע לגיל 13 ועדיין לא הביא שתי שערות, שאף שהוא קטן, הרי נדריו חלים כמבואר בהלכות נדרים, ונדר בנזיר, הרי זה נזיר, הוא מביא את קורבנותיו בתום ימי נזירותו, דהן כאן חשש של חולין בעזרה. ואף על פי שעדיין לא הביא שתי שערות, ולעניין שער דיני התורה הוא נחשב לקטן, מכל מקום נזירותו חלה, כי שער הנדרים, שלומדים מהכתוב שמופלא סמוך לאיש, נדריו חלים. והאיש מדיר את בנו קטן בנזיר, שהוא מקבל על בנו שיהיה נזיר, ובנו מתחייב בדיני נזיר, אף על פי שלא בא לעונת נדרים, שהוא עדיין איננו בן 13, ואף בגילאים צעירים יותר. ואין האישה מדרת את בנה בנזיר, בדבר זה שהאב יכול להדיר את בנו הקטן בנזירות, הלכה מפי הקבלה הוא שקיבלו איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני, ואינו נוהג בשאר נדרים, שאין האב יכול להדיר את בנו הקטן בשאר הנדרים. הלכה י' כיצד מדיר האב את בנו הקטן בנזירות, האב שאמר לבנו הקטן הרי אתה נזיר, או שאמר בני פלוני נזיר, או הרי בני זה נזיר ושתק הבן, הרי זה נעשה נזיר, חייב האב לנהוג בו את כל דקדוקי הנזירות. ומכיוון שהאב ידירו, הרי האב צריך להזיר את בנו ולשמור עליו שלא ישתה יין, שלא יתאמה למת ושלא יגלח את שיער ראשו. ואם נטמע הבן, מביא האב את קורבן הטומאה כשיסיימו ימי טומאתו, וכשישלים את ימי נזירותו, מביא האב קורבן טהרה כשאר הנזירים הגדולים המביאים את קורבנותיהם בעצמם. המשיך הרמב״ם בהלכת את וו, ואם לא רצה הבן בנזירות ומיכה בדבר זה, תכף כששמע את דברי האב, או שמיכו קרוביו, קרוב בכל דרגה שהיא, או שגילח הבן את שערו, או שגילחו קרוביו, שרי נעשה מעשה שגילה דעתו שלא רצה הוא, או שלא רצו קרוביו בנזירות זו, הרי זה אינו נעשה נזיר. וכתב הראש שדווקא כשגילח את שערו, אחים שתה יין או נטמע למתים, אין זו מחאה שדווקא כשעשה מעשה שנשתנה גופו מחמתו, נחשב הדבר למחאה. ועד מתי יש לו לאב את האפשרות להדירו, עד שיגדיל ויעשה איש שיביא שתי שערות לאחר שיהיה בן 13. הלכת את זין, הגויים אין להן דין נזירות, שגם אם קיבלו על עצמם נזירות, אין הנזירות חלה עליהם, שנאמר בתחילת פרשת הנזירות, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ומכאן שדיני הנזירות שייכים רק ליהודים. ואף שאין הנזירות בכלל שבע מצוות בני נוח שהגויים חייבים בהם, דישנו ריבוי מיוחד מפסוק שהם יכולים להתחייב להביא קורבנות עולה לבית המקדש, אך הנזירות היא בכלל נדרי איסר שאין הגויים חייבים בהם כלל, ומדוע צריך פסוק מיוחד כדי למעט אותה מנזירות. מסביר הרבי מלובביץ' על פי דברי החזקוני שאנו מוצאים כמה דברים שגויים התחייבו בהם אף שאינם מכלל שבע מצוות בני נוח, ואילו דברים שחייבים בני אדם לשומרן מכוח סברת הדת אף על פי שלא נצטוו בהם. ולפיכך היה מקום בסברה לומר שכאשר הגוי מתחייב בדברים מסוימים הרי הוא חייב לקיימן, ולא רק בדברים שבין אדם לחברו שבאם לא יעמוד בדיבורו הרי זה הפך חישובו של עולם, אלא גם דברים שבין אדם למקום, הדעת נותנת שכאשר יתחייב בדברים כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא חייב לקיימם, ולפיכך צריך פסוק מיוחד כדי למעט, שבאם הגוי מתחייב בנזירות, כגדרה של נזירות אצל בני ישראל, הרי אין הנזירות חלה עליו כלל. אך באם הגוי יתחייב סתם כך שלא לשתות יין או שלא לגלח, הרי בפשטות הוא חייב לקיים את התחייבותו לקדוש ברוך הוא, שזוהי הנהגה המחויבת מכוח סברת הדעת. הלכה י"ז, נשים ועבדים כנעניים, יש להן נזירות, שאם קיבלו על עצמם נזירות, הרי היא חלה עליהם, שבנוגע לאישה נאמר בפירוש בפרשת הנזירות, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם, ובנוגע לעבדים כנעניים, הרי הדבר נלמד ממה שנאמר בתורה, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, שוואמרת עליהם בא לרבות את העבדים. והאב או הבעל מפר את נזירות האישה או הבת, אם רצה בכך, כפי שיכול להפר את שאר הנדרים. אבל העבד הכנעני שקיבל על עצמו נזירות, הרי באם רבו אינו מעוניין בכך, יש לרבו אפשרות לקוף אותו, להכריח אותו לשתות יין ולהתאמה למתים, ובכך הוא מבטל את נזירותו, והדבר נלמד בירושלמי מהכתוב כי נזר אלוקיו על ראשו, שאין לו אדון אחר אלא אלוקיו, יצא עבד שיש לו אדון אחר שנזירותו תלויה באדונו. ואם לא קפה אותו רבו, הרי הוא נוהג בנזירות שקיבל על עצמו, מאחר שאדון שתק ולא מיכה. הלכה י"ח, ואם נדר העבד שר נדרים שיש בהן עינוי נפש, והם מכחישים את גופו, או שמעכבין את המלאכה, או שהעריך שהתחייב לתת את ערכו או את ערך אנשים אחרים לבית המקדש, אין רבו צריך לחופו, משום שאין הנדר חל כלל, מפני שאין נפשו של העבד קנויה לו, אלא לאדונו, ולפיכך לא יחול עליו נדר, המכחיש את גופו, המעכב את מלאכתו, או המחייבו בממון, שהרי ממונו שייך לרבו. למה הדבר דומה? לאוסר את פירות אנשים אחרים עליהם עצמם. כך, מכיוון שהעבד שייך לאדונו, אין העבד יכול לאסור על עצמו את הדברים המבוארים, מכיוון שהוא אוסר דברים השייכים לאדונו. אבל אם אין שם בנדרו עינוי נפש, ולא דבר שמעכב את המלאכה, וכן לא התחייבויות ממוניות, הרי נדרו חל, ויתרה מזו, שאין רבו יכול לחופו לעבור על נדרו, ובכך לבטלו, משום שאין הוא ברשותו לעניין נדרים אחרים. ורק לעניין נזירות, נדרו של העבד חל, משום שיש על כך כאמור לימוד מיוחד מהכתוב, ומכל מקום, מכיוון שיש בזה משום עינוי נפש, יכול רבו לחופו, ועל ידי כך לבטל את הנדר. ואם נדר עבדו בנזירות, ואמר לו האדון מופר לך, יצא העבד לחירות, וחייב להשלים את נזירותו, שהעבד כופין אותו ואין מפרין לו, שבאם רבו רוצה לבטל את נזירותו, צריך הוא לחוף אותו לשתות יין ולהתאמה למתים, אכן לרבו אפשרות להפר לו את נדריו, שזכות זו ניתנה רק לבעל או לאב לגבי האישה או הבת. ולפיכך, אם הפר, יצא העבד לחירות, משום שנהג בו מנהג ביתו ואשתו, דהיינו מנהג בן חורין, גילה בדעתו שיפקירו, ולפיכך הרי הוא בן חורין. שהרי זה כעבד שרבו הניח לו תפילין, שבכך הוא מגלה שיפקירו ויצא לחירות, וכופין את רבו לתת לו גט שחרור. ומכיוון שרבו אינו יכול להפר לו את נדרו, והוא לא קפה אותו לעבור על נדרו, הרי הוא חייב לנהוג בנזירות. הלכה יוטט, עבד שנדר בנזירות, ולאחר מכן ברח או שהלך מרבו, הרי אף שכאשר היה אצל רבו קפה אותו רבו לשתות יין, ובכך התבטל הנדר, הרי זה עתה לאחר שהלך מרבו אסור לו לשתות יין, וזאת כדי שיצטער מכך שאסור לו לשתות יין, ודבר זה יגרום לו שיחזור לרשות רבו שאצלו מותר לו לשתות יין, שום שכאמור הוא ביטל את נדרו על ידי שקפה אותו לשתות. ואם נזר העבד שהתחייב בנזירות והשלים את ימי נזירותו בתקופת עבדותו וגילח את שיער ראשו כפי שצריך בסיום ימי נזירותו ואף הביא את קורבנותיו ולא ידע רבו על כך שנזר ואחר כך יצא לחירות הרי זה יצא ידי נדרו דאף שבאם רבו היה יודע על כך ייתכן שהיה כופה ולבטל את נדרו הרי כאשר רבו לא ידע על כך הרי הוא יצא ידי חובתו בנזירות שנהג בימי עבדותו אותו. אבל אם נדר בנזירות והשלים את ימי נזירותו בעודו עבד ולא גילח את שיער ראשו ככל נזיר בתשלום ימי נזירותו וגם לא הביא את קורבנותיו ולאחר מכן יצא לחירות והוא רוצה עתה לגלח ולהביא את קורבנותיו הרי זה לא יצא ידי חובת נדרו ומכיוון שאילו רבו היה יודע על נזירותו מסתם היה כופה אותו לשתות לפיכך אין הנזירות שמנה תחת רבו חשובה מספיק כדי להצטרף עם קורבנות הנזירות נזירות שמביא לאחר שיצא לחירות ולפיכך הוא צריך למנות את ימי נזירותו שוב פעם לאחר שיצא לחירות ורק לאחר מכן יכול לגלח ולהביא את קורבנותיו. ואם נטמע בשעה שהיה נזיר בעודו עבד, ואחר כך יצא לחירות, מונה את שבעת הימים שקודם הגילוח, משעה שנטמע, אף שהדבר היה בימי עבדותו, דאף שמניין ימי הנזירות שבימי עבדותו, אינו עולה לו, הרי מניין שבעת ימי התומה עולה לו, והוא יכול תכף לאחר שמשתחרר, להתחיל למנות את ימי נזירותו. הלכה אף חובת הנזירות למי שנתחייב בה נוהגת בין בפני הבית כאשר בית המקדש קיים ובין שלא בפני הבית כאשר בית המקדש חרב. לפיכך מי שנדר בנזירות בזמן הזה לאחר חורבן הבית הרי זה נזיר לעולם מפני שנזירותו חלה ואין לנו את בית המקדש כדי שיביא קורבנותיו במלות ימי נזרו והקורבנות הם המתירים לו להתגלח, לשתות יין ולהתאמל אמת. אך כשיבנה בית המקדש ויביא את קורבנותיו יהיה מותר בכל אילו. הלכה חפה לאף, אין הנזירות נוהגת אלא בארץ ישראל, דאף שמהתורה הנזירות חלה אף בחוץ לארץ. אמרו חכמים שלא יקבל נזירות בחוץ לארץ, משום שגזרו תומה על ארץ העמים, ולפיכך לא יקבל שם נזירות, כפי שאסור לקבל נזירות בבית הקברות. ומי שעבר ונזר בחוץ על הארץ, הרי קונסין אותו ומחייבין אותו לעלות לארץ ישראל ולהיות נזיר בארץ ישראל כמניין הימים שנזר. ומכיוון שגזרו תומה על ארץ העמים, הרי הימים שמונה לנזירותו בחוץ על הארץ, הרי הם כמי שנזר והותמא מת, דאף שהנזירות חלה עליו, אין הוא יכול למנות את ימי נזירותו עד שיתר, וכך גם מי שנזר בחוץ לארץ, הרי מדרבנן הוא יכול למנות את ימי נזירותו רק בארץ ישראל. לפיכך מי שנדר בזמן הזה בחוץ על הארץ בנזירות כופין אותו לעלות לארץ ישראל ולהיות נוהג שם נזירות עד שימות, דכל זמן שבית המקדש חרב אין הוא יכול להביא את קורבנותיו ולפיכך נזירותו נוהגת לעולם, או עד שיבנה המקדש ויביא קורבנותיו במלות ימי נזרו. ומכל מקום, אף שבזמן הזה אינו יכול להשלים את ימי נזירותו בארץ ישראל, הרי כופין אותו לעלות אליה ולנהוג שם את ימי נזירותו בטהרה. ממשיך הרמב״ם בהלכה חף בית, וכל זמן שהוא, מי שקיבל עליו נזירות, נמצא בחוץ לארץ, הרי זה אסור לשתות יין ולהתאמל למתים ולגלח את שערות ראשו, שלושת האיסורים החלים על כל נזיר, וכל דקדוקי הנזירות חלים עליו כחובה גמורה, משום שכאמור מדין התורה אין שום הבדל בין המקבל על עצמו נזירות בארץ ישראל או בחוץ לארץ. ותכף לאחר שקיבל על עצמו את הנזירות בחוץ לארץ, הרי הוא נזיר גמור. וכבר בחוץ לארץ חלים עליו כל דיני הנזירות, ואף על פי שגזרו חכמים שאין ימים אלו שבהם הוא נמצא בחוץ לארץ עולין לו למניין ימי נזירותו, כאמור משום שגזרו תומה על ארץ העמים. דמכל מקום הוא חייב בכל איסורי הנזיר אף כאשר הוא עדיין בחוץ לארץ. ואם עבר ושתה יין או שגילח את שיער ראשו או שנגע במת וכיוצא בנגיעה שנשא את המת או שאיל עליו, הרי אף שעבר על האיסורים הללו בעודו בחוץ לארץ, הרי זה לוקה על כך, כאמור משום שהוא נזיר גמור מדאורייתא, וחלים עליו כל דיני הנזירות אף בעודו בחוץ לארץ. ורק שמגזרת חכמים אין הם עולים לו למניין ימי נזירותו, והוא חייב לעלות לארץ ישראל ולמנות שם את ימי נזירותו. וכאן מסתיים הפרק השני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.